למדנו במשנה בזמן שהם לחים. המשנה אמרה במה תומנים ובמה אין תומנים. אז יש כאן רשימה של, יש דברים שלא תומנים, כן? למה? כי זה מוסיף אבל. ויש דברים שהם לא תומנים בהם אם הם לחים, אבל אם הם מבשים כן תומנים. תראו את המשנה בממזיין עמוד ב' אומר לנו, ולא, כן? ולא בטבן, ממזיין עמוד ב' במשנה, ולא בטבן ולא בזגים, כן, אמרנו זה קליפות הענבים, ולא במוחין, שריות של בגדים ישנים או צמר, ולא בעשבים. כל הרשימה הזאת, טבן, זגין, מוחין ועשבים, בזמן שהם לחים, אז אסור בזמן שהם לחים, אבל תומנים בהם כשהם יבשים. כלומר, זה אם הם לחים, הרטיבות מייצרת את החום, אבל אם הם יבשים, לא. זה שיטת רש"י ועוד ראשונים. הרמב״ם משמע בדיוק ההפך. הוא טוען שאם זה לך, זה פחות מחמם מאשר אם זה יבש. רש"י אומר, לך אם יש בהם אבל הרבה יותר מיבשים. זג עם פסולת של יקב יין, מוחין, כל דבר רך קוראים מוחין, כגון צמר גפן, תלישי צמר רך של בהמה, וגריאת בגדים בלויים. אם כן, בבקשה. איך? הגרסה צריכה להיות הפוך. כן, ככה הרמב״ם כך כותב. טוב, אומרת הגמרא, איבא אליהו, לחים מחמת עצמם, או דילמה לחים מחמת דבר אחר. אנחנו נלך לפי הגרסה שראינו ברש"י, הגרסה הפשוטה. כשאתה אומר לחים, יש שני מצבים לחים. יש החומר עצמו, הוא מייצר את הלחות, יש בו חומר, לחות טבעית של החומר בעצמו, הוא מזיע נקרא לזה, יש רטיבות שבאה כתוצאה יש שבאה כתוצאה מנוזלים שנשפחו עליו, זה נקרא מקום אחר. אז אם כן, היא באה אליו, לחים מחמת עצמם, או דילמה לחים מחמת דבר אחר. אומרת הגמרא, תשמע, לא בטבן ולא בזגים, ולא במוחים, ולא בעשבים, בזמן שהם לחים. אומרת הגמרא, היא אמרת בשלמה לחים מחמת דבר אחר, אז אם כן, אז מה השאלה? לחים מחמת עצמם, או לחים מחמת דבר אחר? מה שהמשנה אוסרת לחים, האם דווקא לחים שמייצר החומר בעצמו ומזיע, זה יוצר את החום? או דילמה, לחים מחמת דבר אחר? כן? זה באמת, הרמב״ם כאן טוען, אני חושב שתהיתי, כאן לעניין הזה הרמב״ם אומר שלחים מחמת דבר אחר מזיע יותר מאשר מחמת עצמו, נותן חום יותר מאשר מחמת עצמו. אנחנו נלך לפי רש"י. אז עוד פעם, נסדר את הדברים. איבא אליהו, לחים, רטיבות, יש רטיבות שנוצרת מחמת החומר בעצמו. האם זה אמרנו שאסור להטמין בהם? המשנה הרי אמרה לחין אסור להטמין. האם דווקא אם זה מחמת עצמו? או דילמה, אפילו לחין מחמת דבר אחר. כך שיטת רש"י. תשמע, כתוב לא בטבן בברייתא, ולא בזגים, ולא בוכים, ולא בעשבים, בזמן שהם לחים. היא אמרת בשלמה לחים מחמת דבר אחר שפיר, אלא היא אמרת לחים מחמת עצמם. הרי ברשימה יש מוחין. מה זה מוחין? גרירה של, כמו שרש"י אמר במשנה, של בגדים ישנים, שפשוף או צמר. מוחין, לחים מחמת עצמם, איך היא משכחת לה? בצמר, איפה אתה רואה הזעה מחמת עצמם? אם תגיד שהברייתא מדברת על רטיבות שבאה מבחוץ גם כן, זה גם מחמם, אז מובן הרשימה שהוא מביא כאן, אם הם לחים, אחד מהם זה עניין של מוחים, זה המשנה שלנו, כן? אז, אבל אם תגיד שרק אם לחים מחמת עצמם, אז בצמר איפה אתה מוצא רטיבות מחמת עצמו? אומרת הגמרא, ממרתא דבני אטמי, הצמר שתולשים מבין הירחיים, זה מין שומני מאוד, שאפילו אחרי שאתה גזסת את הצמר, נשאר בו שומניות כזאת שהיא מפרישה גם אחר כך, אפילו אחרי שאתה הורג אותו, נשאר בו תמיד הזעה, והיא נותנת את החום הזה. ועד איתני רבי הושעיה, תומנים בכסות יבשה ופירות יבשין, אבל לא בכסות לחה ולא פירות לחים. כסות לך מחמת עצמה, איך היא משכחת לה? אז שוב פעם, כסות עצמה מחמת, כן? הכסות עצמה, איך יכול להיות שיש לה אותה שאלה, כן? נגיד כסות, מה עשוי הכסות מצמר גם כן? אז מאיפה יש לו לחות מחמת עצמו? מילא פירות, יש לנו את ההזעה של הפירות. אבל כסות מאיפה? שוב הגמרא מתרצת ממרתא דבין אטמי צמר, שאנחנו גוזזים אותו מבין אטמי, רש"י אומר, מצמר הנמרת מבין ירחותיה של בהמה שהוא מלא זיעה, והוא לך מצולח, עיקר לי מרתא, דלאו בר גיזהו. אפילו לא גוזזים אותו, צריך למרות אותו, כי הוא שקוע בתוך בין הירחיים.
אבל הוא לא כסות, אם הוא צמר.
מייצרים ממנו כסות, מהצמר הזה. אז זה מה שהוא רוצה להגיד, שזה סוג צמר שלא מאבד את השומניות, אפילו אחרי שאתה משקיע אותו כצמר. כן, מחמת עצמו. כן, אבל לגבי השאלה של שבת, יש איזה כמה עניינים. לגבי שבת, זה מכביד עלינו את האיסור להתמים בתוכו. עכשיו עוד משהו, יכול להיות ש... אנשים לא אוהבים דבר שמזיע מבחינת הריח וכל מיני דברים אחרי, זה כבר עניין של שימוש. זה כאן מדברים על כסות אפילו חדשה, אומרת המשנה. אז באמת הגמרא אומרת אין תשובה, הגמרא לא פושטת את הבעיה הזאת, הבעיה הזאת לא נפשטה. הגמרא ניסתה לפשוט את זה, אז היא אומרת לא, אפשר להסביר את זה כך, למעשה לא פושטים כאן את הגמרא, אבל באמת מחלוקת הראשונים איך לפסוק כאן הלכה. אז מעניין, כאן הוא אומר לך היא מחמת עצמם, אנחנו רואים שכאן יש את הציון להלכה שלך היא מחמת עצמם. סליחה? לא, כן, נתרדו את ההוכחה, אבל למעשה הגמרא לא פושטת. זה מזכיר לנו את הירושלמי, שהירושלמי מעלה נגיד קושיה ופתאום עובר דבר אחר, הוא לא אומר תיקו כמו בבבלי, אלא פתאום מתחיל דבר חדש. גם כאן הוא לא אמר לנו תיקו או משהו כזה. מה פוסקים להלכה? איך הוא כותב שם? אני זוכר שמחלוקת הריף, מה?
בזמן שלכם ואפילו מחמת עצמם.
בזמן שלכם ואפילו, זה הרמב״ם. זה שיטת הרמב״ם שלכים מחמת דבר אחר יותר מחמם מאשר לכים מחמת, זה בדיוק הרמב״ם. הוא לא מביא שם מחלוקת? כן, שרשי טוען שלחי מחמת עצמם יותר מחמם מאשר לחי מחמת דבר אחר, והרמב״ם אומר בדיוק ההפך. אז אם כן, אני רואה שכאן פוסקים לחי מחמת עצמם. אז הרמב״ם יהיה, אבל לא יהיה אסור בלחי מחמת דבר אחר, אבל לשאר הראשונים, רש"י וכדומה, קל וחומר, אם לחי מחמת עצמה מותר להתמין, קל וחומר בלחי מדבר אחר. משנה, תומנים בכסות ובפירות ובכנפי יונה ובנסורת של חרשים. הנגרים שמחליקים את העץ או מנסרים את העץ יוצא נסורת, אז משתמשים בזה להתמין בהם מין חומר מבודד, ובנאורת של פשטן, אותה נאורת חתיכות סיבים שנופלים מהפשטן, דקה, כן? בריף ובראש לא גורס דקה, יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה. אומר רש"י, תומנים בכסות, נאורת דק שנוערים מהפשטן קוראים ארישט, נסורת שמנסרים מהנגרים מן העצים, פירות כגון חיטים וקטניות, כנפי יונה כוונה לנוצות. אמר רב ינאי, כאן מתחיל כאן איזה סוגיה שנקראת אמר רבי ינאי, כן, מה זה?
הדברים האלו לא מוסיפים
הרבה? לא. אם פירות יבשים, לא מוסיף הרבה.
חיטים וקדניות?
כן. אחרת היה אסור להטמין בהם. אמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי כלי שבעל כנפיים. כן? אז אנחנו היום מניחים תפילין רק בתפילה, רק יחידי סגולה מניחים תפילין כל היום. בעצם המצווה של תפילין זה ללבוש כל היום. והסוגיה שקשורה למצב הזה שלא מניחים כל היום קשורה לנושא שלנו, לסוגיה של היום. ננסה לראות קצת בדברי תוספות ואת המגבלות, שבעצם כיוון שהיום קשה לאדם לא להסיח דעתו ולא להפיח, לפחות משתדל להניח תפילין בזמן התפילה, לקיים מצוות תפילין. והגענו לנקודת C, שאדם שאף פעם לא הניח תפילין, זה נקרא קרקפתא דלא מנח תפילין, הוא נקרא מפה שישראל. אבל לכן, אם הניח פעם תפילין, כבר הוא יוצא מההגדרה הזאת. אבל החובה המינימלית ביום להניח תפילין בזמן התפילה, כך גם כותב המחבר, כדי שיקיים מצוות תפילין בכל יום. ומעניין לראות, נראה בתוספות, הוא מביא שבימי בעלי התוספות זלזלו במצוות תפילין, לא זלזלו, המצווה הזאת הייתה רפויה בידם. ואחד הדברים שהסיפור עם אלישע בעל כנפיים, שהוא בעצם לא מסר נפשו על התפילין. למה? כשבא הקסדור, כמו שנראה בהמשך, אז הוא הוריד לתפילין. אם הוא היה מסר נפשו, אז הוא היה צריך לשאר מהתפילין, להגיד לו, כן, אני... אז כל מצווה שלא מסרו נפשם בשעת השמד, עליה לא נתקיימה בידם, רפויה, עדיין רפויה בידם. והתוספות מתארים מצב, כותב הסמג במצוות עשה, היי, אומר, מצוות תפילין בדורי, בדור שלו, אנשים זה לא קיימו מצווה הזאת, כי הם חששו בגלל גוף נקי וכל הדברים האלו, ופעלתי רבות וסובבתי בין העיירות כדי לחזק את בדק הבית להנחת תפילין. הוא אומר, וזכיתי לקיים המצווה הזאת, להפיץ מחדש את מצוות תפילין. כלומר, היה מצב שאנשים לא קיימו תפילין בגלל שהם ראו שמעיקר הדין צריך לבוש כל יום. באו והורידו את זה לנורמה לפחות בתפילה. והם הרגישו שהם עוד יותר ירדו מהנורמה. לא יכולים להתרכז, לא להסיח דעת, ואז הם בכלל לא הניחו תפילין. לפעמים מרוב צדקות זה מבטל את ה... אומר בעל חובות הלבבות, מן הזהירות, הכלל הראשון של זהירות, שאתה חושש להיכשל, שלא להיזהר יותר מדי. זה הכלל הראשון. זה גם נהג בכביש. אתם יודעים, זהירות בדרכים היא טובה, אבל מי שזהיר יותר מדי, הוא מקור לתאונות. צריך ביטחון, כלומר מצד שני, לא להפריז. אבל זה כלל יפה שאומר רבינו בחיי, בן פקודה, בחובות הלבבות, אומר, מן הזהירות, הדבר הראשון, הכלל הראשון של זהירות, שלא להיזהר יותר מדי. או, בדיוק הגענו כאן ליסוד שאנחנו צריכים לדבר עליו. כן, יפה. אני רשמתי לעצמי, אז קודם נראה את הסוגיה, אחר כך נדון קצת בעניין הזה של תפילין. אמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. כן? מעניין כאן, המסורת הש"ס מפנה אותנו תוספות בבא בתרא דף י' דיבור המתחיל אלא. מהי? אביי אמר שלא יפיח בהם. אז אם כן, מה הכוונה שצריך גוף נקי? אז אביי אומר שאדם צריך להיזהר שלא יפיח בהם חוץ מכבודכם. רבא אמר שלא ישן בהם. ומה עיקר אלי בעל כנפיים? למה קוראים לו אלישע בעל כנפיים? אנחנו יודעים מלאכים במחזות של הנביאים נקראים בחזקאל, בעל כנפיים. מה זה כאן בעל כנפיים? שפעם אחת גזרה מלכות רומי, מלכות רומי הרשעה. הרשעה זה החייבת, כן? גזרה על ישראל. וכל המניח תפילין ינקרו את מוחו, כאילו הם עושים מידה כנגד מידה. אתם מניחים תפילין, ויחו תפילין של ראש, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך וירו ממך, והתפילין של יד מחוסים, והתפילין של ראש הם מגולים, אז הם כן יקרו את מוחו, והיה אלישע מניחם, והיה מניח את התפילין, לא רק בתפילה, היה מניח כל היום, ויוצא לשוק, ראה הוא כסדור אחד, רץ מפניו, אז הוא ברח, ורץ אחריו הכסדור, כיוון שהגיע אצלו, הוא קצת יותר אתלטי, הכסדור, המפקד, החייל הרומי, והגיע אצלו נטלה מראשו, אז אלישע הוריד את זה מהראש, החזיק את זה בידיים, והחזם בידו, אמר לו, מה זה בידיך? אמר לו, כנפי יונה. שאל אותי מישהו, האם כשכבר הוא הוריד זה נפח לכנפי יונה, ולכן הוא אמר, או שהוא קיבה שלא יבדוק לו את המזוודה במחס, אמר, כנפי יונה, יעזור אותו. יחשוב, בן אדם לא נורמלי, כנפי יונה. יש עוד
סיפור עם היונה של הזהב, שמישהו ברך, עלה לברך,
כן, אבל כאן הוא הוריד את זה לפי הפשט, הוא רצה, אמר לו כנפי יונה, אמר לו תפתח את היד, באמת זה היה כנפי יונה, אמר לו מה זה בידך בכנפי יונה, פשט את ידו נמצאו בכנפי יונה, לפי כך קוראים אותו אלישע בעל הנס של בעל כנפיים. כן, ומה ישנה, למה דווקא הוא אמר כנפיים של יונה? מה ישנה כנפי יונה משאר עופות? למה הוא לא אמר כנפי תרנגולת? אומרת הגמרא, משום דאמתיל כנסת ישראל ליונה, שכתוב בספר תהילים, אם תשכבון תורה אור א' בין שפתיים, כנפי יונה נכפה בכסף ועברותיה בירקרק חרוץ, כנפי יונה נכפה בכסף. אז אם כן, זה המשל על עם ישראל. מה יונה כנפיה מגינות עליה? אין לה איך להילחם רק עם כנפיה. כן? אף ישראל מצוות מגינות עליה. אומר רשי, שלא יפיח שיכול להעמיד עצמו בשעת הרוח. בזמן שאדם לפעמים יש לו איזה קרקורים בבטן שהוא יכול להעמיד את עצמו. שלא ישן בהם, שמה יפיח או יראה קרי. רשי מוסיף עוד אלמנט, שמה יראה תומה. אבל אם יכול להיזהר שלא ישן בהם, כל הגופים נקיים בהפכה שיכולים להעמיד לעצמם. רשי טוען, הזהירות מפני ההפכה היא אפשרית אצל רוב האנשים. ינקרו את מוחו שהוא תחת התפילין, ינקרו לשון ניקור עיניים. כסדור מנשטרל, שהיה ממונה על כך, כנפי יונה כמפרש לקמים מפני שהם מצוות והם מגינים לישראל, ואב יהיה להם ככנפיים ליונה, שהיא נמשלת ליונה, והמצוות ככנפיים. כנפיה מגינות עליה, אז רשי מביא שני פירושים, מן הצינה, מהקור, הרי זה הכיסוי שמחמם את העוף, מכל עוף, כמו כן מגן לא רק מהצינה, מהקור, מכל עוף שבנסה, או אדם שבא עליה, היא נלחמת ומכה בראש גפה, מה שאין כמשאר עופות. שאר עופות, הכנפיים לא משמשים אותם להגנה. כן. נגמור את המשנה ונראה קצת תוספות. בנסורת של חרשי מותר להטמין. מה זה נסורת? השביבים מהנגר שחותך את העץ או מחליק את העץ. אז הוא... מה?
חרש
זה נגר. חרש זה בעל תמיד מקצוע. חרש זה נגר שחותך את העצים. בנסורת של חרשים.
מה זה פשטן? עושים פשטן משהו?
זה
ארבע של פשטן. מה זה? יש ככה, הוא אומר, מה זה שייך? הוא אומר, ניסורת של חרשים, כן? אז זה כתוב, רבי יהודה אומר, וכולי, זה הולך על וכולי. במשנה כתוב, תשימו לב, במשנה כתוב, המשנה אומר, תומנים בקסות ופירות כנפי יונה, ניסורת של חרשים, ובנאורת של פשטן, יש גרסה דקה, כאן המסורת השס מוחק, הוא אומר הריף והראש לא אומרים דקה. רבי יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה. על מה זה הולך? האם, הרי הזכרת שני דברים. הזכרת נסורת של חרשים, והזכרת נאורת של פשטן. התמובה של רבי יהודה שאומר, רבי יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה, על מה זה הולך? היא באה לרבי יהודה נסורת של חרשים, על זה הוא אמר, אוסר בדקה, אם זה חרשים שהשביבים הם דקים, אז הוא אוסר, אבל אם זה גס, חתיכות יותר קסמים יותר רבים ומתיר, או הנאורת של פשטן, כשאתה מאבד את הפשטן, את הסיבים של הפשטן, האם הכוונה להם? אומרת הגמרא, כן, על כך אומרת הגמרא, היא באה אליהו, רבי יהודה נסורת של חרשים קאי, מוסב, עומד, מדבר, או הנאורת של פשטן קאי, תשמעת, רבי יהודה אומר, נאורת של פשטן דקה, הרי הוא כזבל, שמאמינה, הנאורת של פשטן קאי, שמאמינה, מה זה כזבל? כמו זבל אסור להטמין בו שמייצר חום, אותו דבר, נאורת של פשטן דקה. אז מה שבטוח שהוא דיבר, מעניין שהגמרא לא העלתה אפשרות שזה הולך על שניהם, שהוא חולק על שניהם. הגמרא הבינה שזה דבר אחד. תראו את התוספות, כנפיה, נתחיל מהסוף להתחלה, כנפיה מגינות עליה, ממש בשורות הרחבות, באמצע שורות הרחבות, תוספות קטן. אומר ריד, אמרינם במדרש, איפה המדרש הזה מביא כאן, מדרש רבה פרשת לך לך, למתת. אז שם הוא אומר דבר מעניין, כל העופות שהם יגיעים נינוחים על גבי סלע, והיונה בשעה שהיא יגיעה, היא עושה, אין לה זמן לנוח, היא מפעילה תורנות של הכנפיים. היא הגיעה באחד ונינוחה בשנייה. ככה הוא מביא. יש לה טכניקה. למה? זה כמו, היא כל כך חלשה שהיא לא מרשה לעצמה את המנוחה לעצור על הסלע. היא צריכה להתקדם, להיעלם מהשטח. אז אם היא מתעייפת, אז רק בכנף אחד מפעילה, כנף שנינחה כך מחליפה. כן. זה מעניין. גם עם ישראל הייתי פה, לא, כתוב, הוא אומר כל העופות שהם ינחם בתלע. כן, אומר תוספות כלישע בעל כנפיים. למה? אומר לאחי נקת אלישע דמסתמה, כיוון שנעשה לו נזק תפילין, סימן שהוא היה מצטיין במצוות תפילין. אם הקדוש ברוך הוא עשה נס על ידו, אז אומר תוספות, דמסתמה, כיוון שנעשה לו נס בתפילין, היה זעיר בהם והיה לו גוף נקי. כן, התברר, אז אמרתם, איפה אנחנו יודעים? שאם נעשה נס על ידו, סימן שהוא הקפיד על המצווה. היה זהיר, היה לו גוף נקי, ומזה הטעם אין אנו יכולים להיפטר, שהרי בזה אנו יכולים להיזהר. אז אומר תוספות, אנחנו יכולים להיפטר מלבושת התפילים כל היום, שקשה לנו כל היום להימנע, או עניין של הפכה, או עניין של לא להסיח דעתו מן התפילים. אבל מזמן התפילה אנחנו יכולים להתאמץ, ואין תימה על מה שמצווה זאת רפואיה בידינו. תשמעו, בימי התוספות, ברוך השם, היום יש אנשים לצערנו שלא אמונים על קיום מצוות. פעם לא היה, כל היהודים היו דתיים, רק היו מצוות רפואיות. אבל מי שאדם דתי, הנחת תפילין זה אחד מהמוטיבים הראשונים שעושים, כן? יש דברים שאנשים... כן? פעם בימה דקה וכל הדברים האלה. אז הוא אומר, אין תימה, תראו רק תיאור מצווה של תקופת בעלי התוספות לפני 800-700 שנה. הוא אומר, הבאתי לכם מה שאומר ספר מצוות במצוות הסהי, שהוא בעצמו סובב לחזק את מצוות התפילין שהייתה מוזנחת לגמרי, לא, אנשים לא הניחו תפילין. ואין תימה על מה שהמצווה הזאת רפויה בידינו, שגם בימי חכמים הייתה רפויה. הוא אומר, אפילו בתקופת המוראים, התנאים, כדי תניה פרגה בלזר דמילה. רבי שמעון עזר אומר, כל מצווה שלא מסרו עצמם ישראל אליה בשעת זירת המלכות כגון תפילין, אתם שומעים? לא מסרו את עצמם כגון מצוות תפילין נפשם, עדיין היא רפויה בידם. מה זה?
אנחנו שומעים הרבה סיפורים.
מה זה?
אנחנו שומעים הרבה
מסו, זה כבר בתקופה שלנו, כשחדר העניין הנחת תפילין. עדיין הייתה בעיה שלא מקיימים את המצווה נכון, לא מניחים את הקציצה במקום הנכון על הראש. הרב קוק הרי כתב ספר מיוחד, חבש פאר, הוא כתב את זה בעילום שם, הוא כתב מעט כף דלת יוד, כדי, בגמרא יש כדי, מי זה? זה שם תנה, ויש אומרים בחינם, כדי זה בחינם. אז הוא כתב כדי, מה זה כדי? השי תיבות, כהן דעתו יפה. הוא היה הרי כהן, הוא העלים את שמו, זה היה עוד שהוא היה בחוץ לארץ, היה צעיר לימים, וגדולי תורה שראו מאוד הסתמכו, זה ספר שנמצא כאן בספרייה, הביא גם אגדות מהשס על נושא של תפילין, זה ראשית אין היה של הרב קוק. אז הוא כתב ספר להזהיר ולחזק את קיום המצווה. א', כמובן תפילין מתאימות שכתובות כמו שצריך, ולהניח אותם במקום, כי הרבה פעמים אדם יכול להניח תפילין ובסוף לא הניח אפילו פעם אחת, כי לא הונחו במקום הנכון על המצח. אז אם כן, אומר כאן, כל מצווה שלא מסרו עצמם זה עליה בשעת הגזירת המלכות, כגון תפילין עדיין יפויה בידם. ועד אמרים הפרקם עד ראש השנה, דף י' ז' פושעי ישראל מגופן, קרקפת דלה מנח תפילין. אומר רבינו תם, דמיירי, הוא אומר יש הבדל. לכאורה מה אתה מוציא לה? אז על כל תקופת בעלי התוספות, רוב האנשים לא הניחו תפילין שהם פושעי ישראל, אתה עושה אותם. אומר לא, מה שהגמרא אומרת מדברת באותם שעושים מחמת מרד ומבזים אמיצות ושוחקים ברצוגה שבידם, משחקים, התפילין הופכות להיות למשחק ובראשם. אמר ביומה, פשעים אלו המרדים, פושעי ישראל אלו שעושים במזיד, מזלזלים כאילו באמונה בקדוש ברוך הוא בתפילין, אבל כאן שהם חששו או מפני שלא יוכלו לשמור בנקיות או מפני שלא רגילים בזה, אז זה לא, על זה לא נאמר פשעים שהם פושעי ישראל. ועד אמר במדרש, תפילין מפני מה לא החזיק בהם? מפני הרמאים. כלומר, אנשים, זה כמו היום, לפעמים יש אנשים פליליים, תפסו אותם, הוא בא לבית משפט, פתאום כבר הסתפר תספורת כזאת רגילה, מלובש כיפה גדולה, כל בא לפני השופט, הנה יש שפע אדם דתי כאילו לשדר אמינות. אז גם פעם היו לובשים תפילין כאילו אני צדיק גדול. אומר מה שאמרנו בדרך פני מה לא החזיקו בהם פני הרמאים, אין נראה לרידה, משום רמאים נמנעו לעשות מצווה, אלא אחי פירושו פני מה לא החזיקו נאמנות באדם המניח תפילין. אמרו אל תסתכל על השטריים שהוא לובש, על אורך הזקן שיש לו. זה יכול להיות זקן ארוך ושקר גדול גם ארוך. אז הוא אומר, אל תסתכל, לא, אל תסמוך על התפילים. כמה מפני הרמאים, שהיו מניחים תפילים רבות מאדם, מפרש אתה מעשה בתלמיד אחד, שהפקיד מעותיו אצל אחד שהיה מניח תפילים. הוא ראה בן אדם עם תפילים כל היום. אמר, זה בנקאי נאמן, את כל ההשקעות שלו מסר בידו. וכבר הציבור הדתי והחרדי נכשלו בכל מיני פיתויים להשקיע בכל מיני דברים מבטיחים לך איזה רווחים ענקיים, ובסוף מתברר שהכל שקר, כבר היו דברים מעולם. ולפעמים זה עם זקן גדול ועם פאות גדולות, זה לא הנקודה. כמובן, לא לזלזל בזה, אבל יחד עם זה צריך להיזהר. מעשה בתלמיד אחד שהפקיד מעותיו אצל אחד שהיה מניח תפילין. כשטבע בו, אמר להדם, לא היו דברים מעולם. אמר לאותו תלמיד, לא לך הפקדתי, אלא על תפילין שעל ראשך. אתה, אני לא שמחתי עליך. על התפילין, מי שהוא בא לתפילין, הוא יפרע ממך. זה צריך עיון שם. כן. אומר תוספות הבא, הבאי אמר שלא יפיח בהם שיוכל לשמור עצמו ולהפיח עד שיסיר תפילין, פרש וקונדס, אבל לא חי שמיישן. דף אגב, דה פעמים יכול להיזהר משינה. כן? דאף על גב, אבל לא חוששים שמה יורדם. דאף על גב, דה פעמים יוכל להיזהר משינה. ורב המצרי גם שיוכל, הפירוש, לפעמים הוא יכול להירדם. רב המצרי גם שיכול להעמיד עצמו בשעה שתוחזנו השינה שלא ישן פתאום. ומי הבא עיני מעודה, אסור לשן בהם. גיטן פרק השן, אסור לשן תפילים בין שינת קבע משינת הרעי. כן? כן. עכשיו, יש כאן תוספות אחד שאנחנו, אני רוצה להזכיר אותו לפני שנדבר באופן כללי על היסוד הזה. אין לנו, טוב, עוד, נקדיש לזה עוד 3-4 דקות. התוספות בשורה, בשורות הרחבות נתעלה מראשו. שואל תוספות, אף על גב דאמר בסנהדרין, אתם יודעים, כל תרי"ג המצוות, וחי בהם ולא שימות בהם. מותר לאדם לעבור על כל מצווה בתורה כדי להציל את חייו. חוץ משלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. שזה האדם חייב למסור את נפשו גם תמורת חייו. עכשיו, שאר המצוות, שבת, יום כיפור, הכל כדי להציל את חייו, מותר לו לעבור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. עכשיו, יש שעת השמד. שעת השמד שגויים מכריחים את ישראל לעבור על דת כדי לשמד אותם, אז צריך למסור נפשו אפילו מנהג דרבנן. הגמרא קוראת לזה אפילו על ארקטה דמסני, חוט השרוך הנעל. שאם היהודים רגילים בשרוך שחור והם בשרוך אדום ומכריחים אותך להחליף את השרוך, גם זה אדם צריך למסור נפשו, למרות שבתורה אין לא בדרבנן, אין דין איזה שרוך צריך להיות. אז אם כן, בשעת השמד מוסר נפשו על כל, לא רק על שלוש עבירות. אז נשאלת השאלה, אף על גב דאמר בסנהדרין, אומר תוספות, בשעת זירת המלכות אפילו על מצווה קלה ירד ועל יבור, ואפילו לשנות את צרוך הנעל, מסנה זה נעל, ארקטה מסנה סו, היינו משום דה בשינוי ארקטה מתנהג כעובד כוכבים ודומה שמוציא עצמו מכלל ישראל. אבל אחה אינו עושה כלום, אלא שאין לו תפילין מראשו שעה אחת, והרבה ישראל שאין להם תפילין כמותו. מעניין, הוא מחלק. הוא אומר ככה, דבר שאתה עושה פעולה חיובית, והפעולה החיובית זה מין לבוש של גוי, זה בשעת השמד אתה צריך למסור לעצמך. אתה מוריד שרוך שלך, אתה מסרוך כמו שהגוי, או שורך כמו הגוי. אתה עושה מעשה שזה מעשה של דימוי של גוי, זה צריך למסור. אבל עבודת תפילין זה בשבע אל תעשה. כלומר, יש הרבה יהודים שלא לובשים תפילין כל היום. אז אתה בגלל הסכנה המוריד, זה לא משהו שנגד הדת. כאן אתה עושה מנהג שמורה כאילו אתה גוי, אז בזמן כזה זה מסוכן. כן, אז באמת יש גם שאלה, האם מותר לאדם בזמן שהוא פטור למסור את נפשו? נגיד אדם, יש דין כזה, אדם שמכריחים אותו לחלל שבת, לא בגלל עברה על דת, הגוי רוצה, הוא פועל שלו, יש הדרישה הגדולה לתוצרת שלו, אומר השבת אתה עובד כאן, אם לא אני הורג אותך, לא, אם לא אני כן, הוא יהרוג אותו. אז לפי ההלכה מותר לו לעבוד בשבת, להציל את עצמו, אחר תורג אותו. אבל הוא מחליט, אני בכל אופן לא מחלל שבת. אז היא מחלוקת גדולה בראשונים, האם מותר לו להחמיר על עצמו ולסכן את חייו, או שהוא מאבד עצמו לדעת. אם מותר לך להציל את חייך תמורת עבודה בשבת, פיקוח נפש דוחה שבת, אז אם אתה עושה הפוך, זה כמו אתה מאבד עצמך לדעת. או שנגיד, לא, זה התורה אמרה, אתה לא מחייבים אותך למסור נפשך, אבל מידת חסידות, מי שרוצה לפעול בצורה כזו, זה מחלוקת גדולה של הראשונים. אז רשמנו לעצמנו, כן, כן, כתוב, מה זה? איך? כן. כן. זה לא. יש לך את התשובה בכתב?
לא.
הוא לא ענה. ההלכה כמובן שאסור. יותר טוב שאתה, כי הוא יעשה מלאכות שלא צריך. שאלת את הרב מרדכי אליהו? כן. כן. מעניין, הר"ן אומר, בשעת גזירת המלכות של שמד, אפילו מצווה קלה צריך לעבור על זה. אז הוא אומר חילוק, רק על מצוות לא תעשה, רק על מצוות לא תעשה יש את החיוב בשעת השמד, אפילו על מנהגים. אבל על מצוות עשה, נגיד אפילו מצווה שלא חייב, לא משלושת עבירות החמורות, אבל מצוות עשה מותר בשבע אל תעשה. כלומר, שגם בזמן השמד, דברים שהם בשבע אל תעשה, זה מותר. כן? האם מותר להכניס את עצמו לסכנה במקום שהוא לא חייב? אז באמת, לדעת הר"ן אסור לו. אבל הרמב״ם אומר לא רק על מצוות עושה, גם על מצוות לא, עשה עדין. אבל יש ראשונים אומרים שגם אם ההלכה פותרת אותו ממסירות נפש, במקום שהוא מוסר נפשו משום חסידות, איננו נקרא מאבד את עצמו לדעת. אז הוא אומר, לכאורה, למה הראייה מאלישע בעל כנפיים? כי אלישע יכול לקיים את עצמו במצוות תפילין בבוקר להתפלל. למה הוא יצא לרחוב עם התפילין? הרי הוא לא חייב בזה. הוא יכול היה להוריד את התפילין. אז הנה אנחנו רואים גם על מצוות עשה, גם כן, אם הוא רוצה להחמיר על עצמו, הוא יכול להחמיר על עצמו. וזה מידת חסידות, לא מצד החובה. אבל לכאורה מכאן משמע שזה לא נקרא מאבד עצמו לדעת. כן? יש ראייה, כתוב בראשית רבה, ששאלים, אתה יודע, למה סוקלים אותך? אז אומר, שמלתי את בני, למה צולבים אותך שנטלתי לולב? לכן מצאנו דניאל מסר נפשו על תפילה. תפילה זה רק דרבנן לחלק מהראשונים. כן. אז לכן, מכל האמור כאן, אנחנו רואים שיש לנו את היסוד הבסיסי של שלוש עבירות חמורות, שצריך מסור נפשו תמיד, אבל בשעת השמד מוסר נפשו על כל דין ודין מהתורה. אבל יש ראשונים שרוצים לחלק רק על מצוות לא תעשה. על מצוות תעשה גם בשעת השמד זה יכול לעבור. אז מה התוספות שואל? אז ארקטה דמסני זה מנהג. אז הוא אומר, זה כשאתה עושה מעשה בשביל שזה מעשה שמשווה אותך ללבוש של הגוי. משנה הבאה, תומנים בשלחין. מה זה שלחין? אורות. רש"י אומר שלחין אורות, כמו והפשיט את האור, מתרגם אונקלוס, את האור שלח וישלח. מה זה להפשיט וישלח? שלחין זה כאילו אתה מקלף את האור, מפשיט את האור מהבהמה, לכן קוראים להם שלחין. אז זה מותר להטמין בשלחין, ומטלטלים אותם בגזי צמר. סליחה, תומנים בשלחין ומטלטלים אותם. מותר לטלטל את השלחין, למרות שזה מיועד למסחר, מותר לך לטלטל אותם. אנחנו מדברים כאן גם על ענייני מוקצה וגם ענייני התמנה. קודם היתר מותר להטמין אותם בשלחין. עכשיו, מה יהיה בשבת? אתה מוציא את הסיר, האם מותר לך לטלטל את השלחין או שזה מוקצה? מוקצה מחמת שזה עומד למסחר, או בגלל שהתמנת בזה, בזה גילית שאתה רוצה להשתמש בהם. אז המשנה אומרת, כאן תומנים בשלחין, מותר להתמין, זה שומר את האחרון, כי זה לא מוסיף אבן, ומטלטלין אותם, אחרי שגמרת להשתמש, כן, מטלטלין אותם. רשי אומר, אפילו שלא התמנת בהם. למה? כי אפשר לעשות שימוש משני, אפשר להישען אותם, להישען עליהם, על ידי שאתה שם אותם על הקורסה שאתה יושב, הרי אז יאכלו בהסבה. עכשיו דבר שני, בגזי צמר מותר להטמין, ואין מטלטלים אותם. אבל גזי הצמר לא מטלטלים אותם. הגמרא תשאל למה? רש"י אומר, מוקצות הם לטוות ולהרוג.
והאורות לא?
איך?
זה מה שאמרנו
שמה?
שהקצינו אותם בעניין הזה, זה נחמד, אבל זה לא ביטל אותם מהדבר המרכזי שלהם.
כן, לגבי אורות, כיוון שאורות, אנשים, השאלה האם זה מקלקל. יש דברים, נגיד בחנות, שאתה מוכר דברים, אם משתמשים בזה, אתה כבר לא יכול למכור את זה. אבל יש דברים שהם לא משנה, פעם שימוש חד פעמי לא גורם לקלקול. האורות הם כל כך חזקים שזה לא, כנראה שזה לא משפיע. אז יש כאן שני דברים, תומנים בשלחין, באורות, זה לגבי התמנה מותר, שזה לא מוסיף אבל, ומטלטלים אותם. בגזי צמר מותר להתמין, כי זה לא מוסיף אבל, אז כמה קודם אמרנו שבתנאי שלא יהיו לחים מחמת עצמם, או שלא יהיו לחים. אז זה מותר, ואין מטלטלים אותם, אבל אסור לטלטל. למה? כי הם מוקצה שאתה מייעד אותם לתעשייה. כיצד הוא עושה? נוטל את הכיסוי, אז איך הוא יעשה? אם אתה אסור לך לטלטל גזי צמר, אז מה מועיל שמתירים לי להטמין בהם את הסיר? ברגע שאני יוציא את הסיר, אני טלטל את גזי צמר, נוטל את הכיסוי, וכלאחר יד הן נופלות. בשינוי זה נקרא כלאחר יד, אז על זה מותר לעשות על ידי שינוי. רב אלעזר בן עזריה אומר, קופה מתה על צידה ונוטל, שמה ייטול ואינו יכול להחזיר. הוא אומר, מחמיר, הוא אומר, אל תוציא את הקופה מתוך ההתמנה, אלא אתה מטה אותה על צידה, ואתה לוקח את התחולה שבפנים או שופך. למה? כי אם תוציא את זה, שמה ייטול ואינו יכול להחזיר להתמנה, ואנחנו חוששים שמה הוא בכל אופן ירצה להחזיר, ואז הוא יטלטל את הגזי צמר. לכאורה זה דרבנן, בכל אופן מחמירים. חכמים אומרים נוטל ומחזיר, אנחנו לא חוששים. נראה כאן רש"י, שלחין אורות כמו בפשיט כמו שלח, מטלטלים אותם בין שתמן בהם בין שלא תמן בהם, דחזו למזגה, למזגה זה להישען עליהם, ואין מטלטלים אותם, דמוקצות הם לטוות ולארוג. האורות, הגזי צמר, הם מוקצים כי הם עומדים לתביעה ולהריגה. כיצד הוא עושה? זה שתמן בהם, כיצד ייטול כדרתו, איל ואסור לטלטלם, שהרי היא תמונה כולה בהם, התמנה זה מכוסה על ידי הכל. נוטל כיסוי של גדרה שיש תורת כלי עליה, הגדרה, כן? הכיסוי של הגדרה יש לו תורת כלי, אז יכול לטלטל, ואף על גב שהם עליה, אז זה בסיס דבר אסור. שואל רש"י כאן שאלה, מה מוי, איך אתה יכול לקחת את הכיסוי? הרי שמת עליהם את הגזי צמר, והגזי צמר עצמם הם מוקצס, לפי דעה שאסור לטלטל אותם, אז איך תוכל לטלטל את הבסיס שלו? אומר, ואף על גב שהם עליה לא אכפת לן, דלה נעשה בסיס להם שאין עשוי אלא לחסות הגדרה. המטרה הראשית זה לא כמו שאתה לוקח מגש, שם על זה נר. אז המטרה של המגש שתשים עליו נרוע בסיס שלו, או אתה שם עליו כל המוקצים שדיברנו. כאן את המכסה אתה שם לחסות את הגדרה, והגזי צמר הם עוזרים למגמה הזאת, אבל זה לא המטרה של הכיסוי, אז לכן זה לא נקרא בסיס. יש כאן חידוש גדול בדיני
יסוד,
בסיס
זה
דבר
אסור.
מה?
זה יסוד משמעותי.
כן. בדיוק. אז רואים כאן שאם יש לו מטרה אחרת, הוא לא הופך להיות בסיס. רבי אלעזר בן עזריה אומר, קופה מתה על צידה, כשבא ליטול הגדרה, מתה קופה על צידה. שמה ייטול הגדרה ויפלו הגיזים שמכאן ומכאן לתוך גומה שישבה בהם. הרי איך הסיר יושב בתוך זה? הוא מייצר כאילו בור בגודל הסיר. ואם יצטרך לחזור לתמינה, לא יוכל לטלטל גיזים לכאן לכאן, לעשות גומה לחזירה בתוכה. אז מה יש? לא יוכל. אז חשש שהוא יעשה את זה, נוטל ומחזיר, גמרא מפרש לה.
הוא לא יכול לעשות את הסיר.
מה זה?
הוא לא יכול לעשות את הסיר.
לא יוכל?
אם זה יפול לתוך הגומה, הוא לא יכול לעשות את הסיר.
נו, אז הוא לא ישים.
לא,
אז זה כבר עניין פרקטי. אתה רוצה לעשות לו איסור, אז כנראה ש... אז למה זה אסור?
מה?
הוא אוסר. יגיד, אם אחד מחליט...
זה לא נקרא יותר טוב.
כן, אם הוא דוחף. זה חכמים אומרים, נוטל ומחזיר.
אה, לא, אבל כמה שרוצה להחזיר זה בכל אופן.
מעניין, תוספות מחלק בין אור בימד גסל באור בימד דקה, כי הוא אומר שמביא כאן התוספות אחרון בפרק ראשון של ביצה, נותנים האור לפני הדורסן, כלומר אחרי שהיו פושטים את האור היו פורסים את זה על הרצפה ואנשים היו דורכים על זה, אז במקום לזכור אנשים שידרסו הוא היה שם את זה במקום שהרבה אנשים הולכים והם, כל אדם שעובר שם דורס את זה, דורס את זה. ככה הוא מנצל את האנרגיה של, דרך אגב, רוצים היום לנצל אנרגיה ממכוניות שנוסעות על כביש, לייצר באספלט מין מערכת כזאת, שהגלגלים שנוסעים עליהם, אז זה אנרגיה, אנרגיה של חיכוך, לייצר חשמל בכבישים שנוסעים מאות אלפי מכוניות. שמעתם על זה? יש מחשבה. יש אז גם בדורסן הזה גם כן, אז הוא אומר דהיתירו סופה משום תחילתם, פירוש כדי שישחוט לצורך יום טוב. למה יתירו? כי אם האדם לא יוכל לאבד את האור בצורה עקיפה כזאת הוא לא ישחוט מיום טוב. הוא אומר אני לא יכול לחכות למחר, האור מתייבש, צריך להתחיל לאבד מיד. יתירו, אבל אור דה מערב יום טוב משהו שאסור לטלטל, רק שמה יתירו לשים את זה לפני לטלטל את האור. פרק כל קיטוי כמרי מטלטלים תיק הספר עם הספר, לא נטלטל אור אגב בשר, משמע דאור בלא בשר אסור. אז איך כאן אתה אומר תומנים בשלחים ומטלטלים אותם? אז רשי אמר שם, כאן מדובר באור בימה גסה, ושם מה שאנחנו מתירים זה, אוסרים זה באור בימה דקה, דלא חזי למזגה כולאי. כן. תוספות אומר בסוף, רבי תם מפרש, כאן מדבר ביבשים שראוי לי שאין שמה עדיין אורות שהם עוד לחים אחרי השחיטה, אז אי אפשר להישען. טוב.
זה מוקצה מיוחד שאי אפשר...
זה מוקצה מחמת חסרון כיס אולי.
חסרון
כיס? כן.
רואים שלמרות שהוא
לצורך גופו
לפני שבת למטרה הזאת, כוס הזה לא עוזר.
שהוא יקצה אותו להתמין.
כן. אז הייתי חושב שזה
מוכר עכשיו, כן.
זה
בני
שבת,
נכון.
זה מה שדיברנו בפעם הקודמת על הגזי צמר, שלמרות שאתה מתמיד ואז לא שביטלת אותם,
כן. נכון. יתיב רב יונתן בן אחינאי, מספר את הגמרא, ישבו החכם רב יונתן בן אחינאי והחכם רב יונתן בן אלעזר ויתיב רב חנינא בר חמא גבאיו כמי בא אלו, שלחין של בעל הבית נן, מה, יש כאן שני סוגי, יש אדם יצרן, כן, יש אדם שמייצר אורות של לקלף, לבגדים, מאבד אותם ומוכר אותם, תעשייה של אורות, יש אדם פרטי שהוא שוחט ואת האור הוא מאבד באופן פרטי, אז מה שאמרנו שלחים שמותר לטלטל של בעל הבית שהוא לא מתכנן למכור, כיוון שהוא לא מתכנן למכור, אז הוא לא מקפיד אם הם יתלכלכו או לא. וראוי לי שאין על זה. אז הוא שאל, מה שדיברנו, איתרנו להתמין בשלחין, האם של בעל הבית דווקא תנן, אבל של אומן, כיוון דקפיד עליי, הוא לא מטלטל אלא לו, אסור לטלטל בשבת, הרי איתרנו בשלחין להתמין ולטלטל, או דילמה של אומן תנן, וכל שכאים של אומן שמיועדים לתעשייה, ואז הוא מקפיד יותר, זה איתרנו, כל שכן שבעל הבית שלא מקפיד כל כך. אמר לו רבי יונתן אלעזר, מסתברא שכל ההיתר להטמין ולטלטל זה בשלחין של בעל הבית, אבל של אומן קפיד עליו. אמר לו רב חנינא בר חמא, כך אמר רבי ישמעאל ורבי יוסי, אבא שלך, מי זה היה? כן, אביו היה אומן לאורות, לאבד אורות. אבא שלך, אבא, היה שלך. מה זה שלך? מאבד אורות. לשלח זה להפשיט את האור. ואמר, אביהו שלחים ונשב עליהם. באו אורחים, זה היה ביום חול. הוא אומר, הגיעו אורחים, תביאו את האורות, ננצל אותם ונשב עליהם. סימן שהוא לא מקפיד, לא מקפידים על זה. אומר רשי, ואמר בכל אביהו שלחים שלהם, אלמה לא קפיד. מי טבעי, נסרים של בעל הבית, חתיכות אצל בעל הבית מטלטלים אותם, למה? כי הבעל הבית משתמש בעצים לכל מיני שימושים, אבל של אומן אין מטלטלים אותם. אדם שמוכר עצים, נגיד לבנייה וכדומה, הוא מקפיד לא להשתמש בהם, כי הם צריכים להיות ישרים וחדים, כי עושים מהם כל מיני תבניות של בטון היום בזמנו. אז צריך מה? כי זה מיועד לבנייה או מיועד למסחר. לא, לא, כי היא קצת דעתו ממנו. זה כמו מוקצה מחמת חסרון כיס. כל דבר שאדם... מה זה? אבל בבין השמשות זה היה מוקצה. מי שסובר מוקצה, זה הרי מוקצה בין השמשות, הוא קצה לכול היום. זה עכשיו עבוד לך. כן, כן. הוא לא הכין אותם לשימוש המתאים. ואם חישב לתת עליהם פת לאורחים, בין כך ובין כך, הנה בדיוק הפתרון, מראש מטלטלים. אז אם כן, שאני נסרים לקפיד עליי. הוא יכול להיות שכאן גם רבי שמעון מקפיד, כי רבי שמעון מודה במוקצה מחמת חסרון כיס. אז הוא אומר, שאני נסרים לקפיד עליי, ושמה התקלקלו. אז מה הוא אומר? אתה אמרת קודם, הוא שאל על עניין של שלחין. שלחין אמרת שמה? שהוא לא מקפיד. לא מקפיד. הנה עובדה שאבא שלחה ואמר תביאו שכין ונשב עליהם. וכאן רואים שהוא כן מקפיד. אומרת הגמרא, יש הבדל, נסרים יותר מקפידים.
שהוא לא הקפיד.
שהוא לא הקפיד, זהו. ואילו אצל נסרים כן מקפידים. הוא אומר שאני נסרים וקפיד עליי. תשמע, אורות בין עבודים בין שאין עבודים מותר לטלטלם בשבת. לא אמרו עבודים אלא לעניין תומה בלבד. זאת אומרת, אז אם כן, אור ש... זאת אומרת, בין אם עבודים, בין שלא עבודים, מותר לטלטל בשבת. ועבודים, החילוק בין עבודים ללא עבודים, זה רק לעניין תומה. כי בתומה, כדי שיקבל תומה, צריך להיות גמר מלאכה. אם לא גמר מלאכה, עדיין לא מקבל תומה. אז אם כן, אומר, אבל בשבת אין הבדל, שניהם בין עבודים בין שלא עבודים מותר להשתמש בהם. וכל ההבדל בין עבודים ללא עבודים לתומה, שדבר שלא מעובד לא מקבל תומה, כי לא גמר מלאכתו, כי היסוד בתומה שזה נגמר מלאכתו, אבל לא נגמר, לא מקבל תומה. מה אליו? אז בברייתא כתוב, מה שמעניין אותנו מותר לטלטלם. אורות שבין עבודים, הברישא כתוב מותר לטלטלם, מה אליו? לא שנה שבעל הבית, לא שנה של אולם, של אומן. לכאורה, מדברים על כל אורות, לא יבדילו ביניהם. אומרת הגמרא, לא של בעל הבית, באמת רק אם זה של בעל הבית, שהוא לא כך מקפיד, כמו שלמדנו למעלה, אז מותר להשתמש. אבל של אומן מהי? אומרת הגמרא, אין מטלטלים. שואלת הגמרא, יחי עד אתנה ולא... מה הוא עשה כאן? הוא קודם דיבר על אורות. ואמר, הרישה שזה אורות בין עבודים, בין שאין עבודים, מותר לטלטלן. אחר כך אמר, היסוד חילוק של עבודים, לא עבודים, זה רק לעניין תומה. אתה יכול להגיד חילוק לגבי הטלטול באורות עצמם, לא לגבי תומה. שמה שאמרתי לך שמותר לטלטלן זה אורות של בעל הבית. למה לחפש חילוק מנושא אחר של תומה? כאשר הנושא שלנו כאן זה שבת, יחי עד אתנה ולא אמר עבודים, אלא על עניין תומה בלבד. מצאת החילוק כדי להפריד בין מצב של עבודים ללא עבודים לגבי תומה, לפלוג וליתנה בדידה. אתה יכול בדרך כלל, הגמרא מחפשת חילוק יותר קרוב. במה דברים אמורים בשל בעל הבית? אז זה חילוק נפלא. אם אתה צודק שאורות של... רק של בעל הבית מותר לטלטל בשבת. אבל של אומן אסור. למה לא אמרת את החילוק הזה? עברת לנושא אחר של תומה. לפלוג וליתנה בדידה, במה דברים אמורים בשל בעל הבית? אבל בשל אומן לא. אומרת הגמרא, כולה בבעל הבית כמר יהיה. אז אומרת הגמרא, תירוץ כזה, הנושא שלנו בברייתא, אורות של בעל הבית. אז לכן, החילוק היחידי שיכול להיות... זה רק בין דיני טלטול בשבת לדיני תומה. זאת אומרת, השאלה איך אתה מגדיר הנושא של המשנה. אם הנושא אורות של בעל הבית, אז ממילא אין לך חילוק אחר. אם הנושא אורות, אז באמת החילוק שלך הוא טוב מאוד. לא מדברים בכלל על אורות של אומן. ולכן החילוק נמצא בנושא של תומה. כתנאי. אומרת הגמרא, בעצם זה מחלוקת תנאים, האם אורות של אומן מטלטלים או לא מטלטלים. כל היתר הוא של בעל הבית. זה בעצם מחלוקת תנאים. אורות של בעל הבית מטלטלים אותם, ושל אומן אין מטלטלים אותם. זה דעת תנא קמא. רבי יוסי אומר, אחד זה ואחד זה מטלטלים אותם. אדור יתווה, אחר כך התיישבו החכמים האלו וכמי באילו. מה שלמדנו, עד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת. כנגד מי אמר? כנגד מי? מאיפה אנחנו המצאנו את ההגדרה של 40 חסר אחת? מאיפה אנחנו יודעים שיש 39? מה ההגדרה הזאת? מאיפה לקחנו את זה? אמר לו רב חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן. אותם עבודות הנצרכות במשכן, כן? רש"י אומר, אותם המנויות שם פר כלל גדול היו צריכים למשכן, ופרשת שבת נסמכה לפרשת מלאכת המשכן, כן? ויקל משה, אך את שבתותי תשמורו, וכולי. אז אם כן, מזה למדנו, ספרנו את העבודות שיש במשכן לצורך המשכן, היו 39, כמו שמחלקים אותם לסוגי מלאכות, כן? לסוגי עיבוד האדמה, לצורך בניין, לצורך עניין של תפירת בגדים או צידת חיות וכולי. אם כן, כן, אבל לא המשכן. אמר לו רבי יונתן ברבי לעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד תספור בתורה את השורש מלאכת מלאכתו, סליחה, מלאכה מלאכתו ומלאכת, שמופיע בתורה, לא רק בנושא של שבת או משכן. כשמופיע בתורה, המילה מלאכת, מלאכה, לאו דווקא במשכן. 40 חסר אחת. זה אז אם תספור אותם, זה 40 חסר אחת. או לא תקרא, מיין כל מלאכה שבתורה. אומר רש"י, שבתורה, סליחה רגע, שכתובים בכל התורה, ואחי כמר קרא, לא תעשה כל מלאכה, כמניין כל מלאכה שבתורה. אומרת הגמרא, זה הדבר הזה. באי רב יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. כתוב אצל יוסף עם אשת פוטיפר שהיא פיתתה אותו, אז כולם הלכו ליום החינגה שלהם והוא נשאר בבית. ויבוא הבית לעשות מלאכתו. האם גם מלאכתו הזה ממניין ההוא או לא? למה? כי בעצם כשאנחנו מדברים מלאכה, מה זה מלאכה? עבודה, מעשה של של של, של דבר מסוים, כן, נגרות, בניין וכדומה. אבל כאן מלאכתו זה במובן הרבה יותר רחב. האם אנחנו סופרים אותו או לא? מה זה כאן מלאכתו? תפקידו, הוא בא לעשות את התפקיד שלו. מה זה התפקיד שלו? נגיד לשבת ולעשות חשבון או משהו כזה, או 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 לסדר את הבית. האם זה נחשב? כי המושג מלאכתו זה לא דבר ספציפי, זה דבר שתפקיד. האם מחשבים את זה או לא? או, או, יפה, ברוך שכיוונת. ברוך שכיוונת. אחד האפשרויות, הגמרא תביא את זה מיד. אומרת הגמרא, כשאתה מוצא מלאכתו שמופיע אצל יוסף, זה אחד מ-39? אמר לי אביי, מה הבעיה? ליתה ספר ונחזה. תביא ספר תורה, בוא נספור. היום במחשב. כן? ולית ספר תורה, היום מוחשב, לא צריך לבוא. ולית ספר תורה, ולמנה, מי לא אמר רבה מוחנה, מה אתה חושב, שהם התעצלו? לא, מיד לא זזו משם, לא עזבו את השיעור הדף היום, מיד שלא גמרו לספור, עד שהביאו ספר תורה ומנעום. אז אם כן, לא זזו, אומר רש"י, אומר, לא ידענה איך היתמר, ובאפשר לעניין ועבדי גחון יתמר, לגבי מה? לא תעשה כל מלאכה. על משהו אחר. כן, היה ויכוח על אחר, שכתוב גחון זה חצי האותיות של תורה, ויקרא, כל הולך על גחון. אז כתוב שם, באו וספרו, מי עניין ועבדי גחון יתמר, מדפחינה לנעמי בקידושין, ובעבדי גחון תרסינן, אינו אבי בקיר חסרות תירות, שמה מינה לעניין אותיות יתמר. זאת אומרת, הם יכלו לספור הראשונים, כי הם ידעו מה חסר, איפה צריך לכתוב, עם ואב, בלי ואב, עם יוד, בלי יוד. אבל אנחנו שלא בקיאים, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק איפה אמצע התורה, כי אנחנו לא יודעים להבחין חסרות יתרות. ואח עליך, אבל כאן לא שייך להגיד את זה, כי זה מילה שלמה. אז לכן הם באו וספרו, לא עזבו את השיעור עד שספרו. כן, עד שספרו מה הוא. אמר לי, אז מה הבעיה? בואו נספור. גם הם עשו את זה ככה. אתה שואל אם מלאכתו של זה, בואו נספור. אם יש 40, אז נוריד את המלאכתו של יוסף. אם אין 40, נשאיר אותו. אומרת הגמרא, אמר לי, כי כמה ספקה לי משום דכתיב, והמלאכה הייתה דיים ממניין ההוא. מה זה המלאכה? זאת אומרת, שוב פעם, כאן זה ביטוי הרבה יותר רחב, כן? אז ברור שאם תמנה גם את המלאכה הייתה דיים וגם את המלאכה שביוסף ויצא לעשות מלאכתו, אז יהיה 40 במקום 39. אומר רשי, אם אני נתרווה אבו 40, נתן אבות מלאכות 40 חסר אחת, איקחה דלא ממניינה, ובאן את רי דאיקה למימר דלא מלאכה נינו, ולא ידען האם נפיק את מה נוציא, ואחר כך מבעילה, והמלאכה הייתה דיה ממניינה היא, ומלאכה ממש כאמר, שהעבודה כבר הייתה מספיקה, ואחי כאמר, המלאכה שהיו עושים, היושים די לא פחות מהצורך לא יותר, כגון רידודי תסין לציפוי הקרשים לרדד, לדי היו מרדדים אותם, וכן בטיווי שעיריות והיו מלחצות מלחתו מפיק ומסייל למנדה אמר מסכת תוצאה לעשות צרכה מה שאת אמרת מה שאצל יוסף ביום ההוא ויבוא הבית לעשות מלחתו, הכוונה הוא רצה לחתו עם אשת פוטיפר שנתה לו דמות דוקנו של אבא יעקב ואמר לו עתידין מחריך להיכתב אבני אפות ותראה שימחר שמחה מביניהם עוד נלמה אי לעשות מלאכתו מלאכה ממש הוא מסייע לאידך ואי המלאכה דייתם לאו מלאכה היא אלא כמשמע קרא בהבאת נדבה דשלימה להביא את המלאכת ההבאה שלא היה צריכים עוד כסף בשביל הפרויקט הזה וכל דבר שמוטל על האדם נקרא מעביד את הדמר במסכת סודה, פתיל להעביד את הדמר שנה, המשימה נקרא, המשימה, התפקיד. יפה, רק בואו נגמור, למרות שהשעה מאוחרת נגמור את העניין הזה. אם כן, אני חוזר במהירות על כל העניין אותה. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה מנאום. אמר לי, כי גם מספקה לי, יש שני ביטויים מלאכה שהם לא חד משמעיים שהם מלאכה ממש. והמלאכה הייתה דיים ממניין ההוא, וכמנדה אמר לעשות צרכם נכנס, עוד דילמה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניין ההוא, והי והמלאכה הייתה דיים, אחי כמר, לא מלאכה עבודה, אלא תפקיד, דשאלי מהוותיקו, תנא כמנדה אמר כנגד עבודות המשכן, כמו הדעה הראשונה, מה זה למתת מלאכות? כנגד מספר עבודות במשכן, זה תניה, אין חייבים אלא על מלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן, הם זרו ואתם לא תזרעו. כלומר, מה שהיה נעשה לטובת המשכן, זה אסור בשבת, ולכן בתוך מלאכת המשכן, אך את שבתותיי תשמרו. הם קצרו ואתם לא תקצרו. הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה, ואתם לא תכניסו מרשות היחיד. הם הורידו את הקרשים מעגלה לקרקע, כי העגלה הייתה רשות היחיד, כי היה למידות, כמו שלמדנו בתחילת המסכת, גובה יהוד ורוחב ארבע. הם הורידו את הקרשים מעגלה לקרקע, ואתם לא תוציאו רשות היחיד לרשות הרבים. הם הוציאו מעגלה לעגלה, אתם לא תראו משות היחיד של אחיד, שואלת הגמרא, משות היחיד ושות אחיד, מה יקעביד? זה בסדר, אני מוציא מחדר לחדר, למה לא? הבא גם תאמרת, הוא ייתם הרב עד הברבה, משות היחיד ושות היחיד, דרך רשות הרבים, עגלה עומדת כאן, והעגלה עומדת כאן ביניהם, רשות הרבים, זה החידוש שהם לא הוציאו, דרך, בהושעתה או בזריקה, זה הסוגיה שלמדנו בפרק ראשון, הלכה, ונעבור לחדר היום יום רביעי יוצאים לגלות 10 גלויות גלו סנהדרין אנחנו עוברים לחדר השני להתפלל חבר'ה היום יום רביעי מתפללים בחדר השני אני רק קורא עוד הלכה קצרה ואנחנו עוברים לחדר השני ובכן דף ממתת בישול המצוי את השמישי הבאי אין להניח בגדים רטובים עכשיו מגיע חורף בעזרת השם נצטרך את זה כנגד האש או על גבי העסקה באופן שהמים הסוגים יכולים להגיע לרגת חום שהיה צולדת בו. כן אדם שנרטבו בגדיו צריך להיזהר לא לעמוד סמוך לתנור באופן שהמים הסוגים יכולים להגיע לרגת חום שהיה צולדת בו. כן. אולם מותר להניח בגדים רטובים מקום שלא יכולים להגיע לחום שהיה צולדת בו, ליפ שם. כל מקום אסור לשטוח את הבגדים כדרכם, מקום שאפילו מקום שלא, מרית העין שיחשבו שאתה חיבסת אותם בשבת. כן? שאף על פי שאין איסור בישול בחמה עצמה, מכל מלא נניח כביסה בחמה, שיחשדו שחיבס בשבת. בישול המצוי מכשירי שמיים. בזמננו ישנם מכשירים המצויים בבית שבשימושם בשבת יש להיזהר מאיסור בישול. כגון שימוש במים חמים מדוד חימום חשמלי בוילר, הפועל באופן שפתיחת הברז למים החמים נכנסים לדוד מים קרים, והם מתבשלים מהמים החמים הנמצאים בדוד שדינו כלי ראשון. לכן שימוש זה אסור בשבת. וזה מה שאומר לעניין השימוש סמכי, כדאי לראות את זה שנייה, במים חמים מדוד שמש, יעשה שאלת חכם, כי הוא רוצה להתחמק מהדיון, כן, יש מתירים דוד שמש. אז הוא אומר, תעשה, כמו כן, בהוספת מים למכשיר עדים חמים, יש בזה איסור בישול, צריך לתינוק, לפעמים צריך, איך זה נקרא, הפעולה הזאת, אינלציה שעושים לצורך בריאות של הצטננות חריפה, יש בזה איסור בישול, יעשה שאלת חכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.